אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בעוד כמה ימים יתחיל רמדאן, החודש הקדוש והחשוב ביותר למאמינים המוסלמים. חודש של צום מבוקר עד לילה, של התבוננות פנימית, דאגה לחלשים ועזרה לזולת. אבל עבורנו היהודים, החג הזה מעלה קונוטציות אחרות.
אנחנו עכשיו להיל אליאף, אליך חן ביאר עם עדכון בנוגע למצב הפצועים מהפיגוע הקשה הזה, חן.
כן, רומי, כרגע כאן בבית החולים הלל יפה בחדרה מטפלים בחמישה נפגעים מהפיגוע הזה.
כבר כמה שנים שהרמדאן מלווה במתיחות ביטחונית שבאה לידי ביטוי בפיגועים ואירועי טרור שמלווים את החודש, לעתים אף מתחילים מספר ימים לפני כניסתו. בתקופת הרמדאן נראה שכל תופעה ואירוע שמזוהים עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מהריסת בתים ועד עלייה להר הבית, הופכים לנפיצים ומסוכנים במיוחד. שלום, אני יואב קרקובסקי, ואתם על עוד יום הסקט האקטואליה של כאן. מתי הפך הרמדאן לחודש של מתיחות ביטחונית קיצונית? מהם המצוות העיקריות של החג, ולמי יש אינטרס להציץ את השטח בימי הצום? סולימאן מסוודה ישתף אותנו במנהגיו של החודש הקדוש הזה והייחודיות שלו, ועם אליאור לוי, ראש תחום הפלסטינים, נדבר על העזרה החריגה שמוציא החמאס לקראת הרמדאן, והאם היא באמת שונה ותקדימית, וגם עד כמה שונה יהיה הרמדאן עם השחקן החדש במגרש, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. שלום אליאור.
אלן קרקובסקי.
תגיד, מתי הפך הרמדאן לחודש כל כך מאתגר ביטחונית?
תראה, חודש הרמדאן תמיד, תמיד היה חודש שהוא רגיש יותר. זה חודש שבמהות הדתית שלו, האסלאמית שלו, אפשר לומר שאנשים יותר מתקרבים לדת. וכל בן אדם באשר הוא מתקרב לדת בצורה אחרת. רוב האנשים, רוב המוסלמים, מתקרבים לזה ברמה של חשבון נפש, עם עצמם, עם הסביבה שלהם, עם משפחה שלהם. ויש אנשים שלוקחים את זה טיפה אחרת. למה אני מתכוון? כמו שביהדות יש סוגים של בתי כנסת, גם באסלאם, ואם נסתכל עוד יותר קרוב, בקרב הפלסטינים, יש סוגים של מסגדים. יש מסגדים שהם יותר מתעניינים בעניין התיאולוגי, בעניין הדתי, בפן היותר של מה שנקרא בין אדם לבין בוראו. ויש מסגדים שלוקחים את זה לכיוונים אחרים. וכשאני מתכוון לוקחים את זה, זה כמובן בסופו של דבר מי שמחזיקים את המסגד הזה, האימאמים, מנהלי המסגד. וכל אחד לוקח את הכיוון שלו. וכאשר אתה מגיע למסגד שאתה מתפלל בו בצורה קבועה, והוא מסגד שמסתכל על הדברים בצורה יותר פוליטית, ויותר קיצונית גם, אז פועל יוצא מזה שהבן אדם בעצם ישאב באותו חודש שבו הוא נמצא הרבה יותר במסגד, הרבה יותר מידע, הרבה יותר נאומים שקשורים לזה.
אתה אומר הרבה מילים, ובעצם אתה אומר את המילה אחת, הסתה. זה בעצם חודש שבו במקומות שבהם יש הקצנה דתית, הקצנה איסלאמית, פוליטית, יש גם חשיפה הרבה יותר רחבה להסתה.
נכון. יש אימאמים שקושרים כל הזמן בין המצב האקטואלי, בין הסכסוך במקרה הפלסטיני הישראלי-פלסטיני לבין חודש הרמדאן, וכן, הדברים הללו משפיעים על אנשים מסוימים, ולכן אנחנו רואים בתקופת הרמדאן בדרך כלל עלייה בניסיונות לפגע, משום שמה שנקרא, הם באים בוערים יותר, מחוממים יותר, מבושלים יותר, אפויים יותר, איך שלא תקרא לזה.
וזו תופעה שהיא יחסית חדשה?
אני לא יכול להגיד שהיא חדשה לחלוטין, זה משהו שמלווה אותנו הרבה, אבל כל רמדאן גם מאוד מאוד תלוי בתקופה שהוא מגיע. כלומר, כאשר יש רמדאן בתקופת אינטיפאדה, אז מן הסתם זה, אתה יודע, זה חודש שהוא הרבה הרבה יותר רגיש, וחווינו כאן שתי אינטיפאדות שונות אמנם, אבל שתי אינטיפאדות. בתקופה של הסלמה ביטחונית זה הרבה יותר ככה בוער באנשים, ובתקופה שקטה, להפך, אתה פחות מרגיש את זה, וגם יש פחות פיגועים באותה תקופה. אבל פה, השנה, אנחנו נכנסים לתקופה אחרת. מדוע? משום שאנחנו נמצאים כבר בהסלמה שנמשכת חודשים ארוכים. יש מי שקוראים לה אינטיפאדה שלישית, אני לא מאמין עדיין במינוח הזה, אני לא חושב שאנחנו עדיין באינטיפאדה, אני מקווה גם שלא נהיה, אבל אנחנו בטח לא בתקופה רגועה, ובתקופה הלא רגועה הזאת, אנחנו נכנסים לחודש שהוא מאוד רגיש, מי שיאמר אפילו, מאוד בעייתי עבורנו.
ולא רק זה, אלא שגם חמאס משחרר, ממש ערב תחילת הרמדאן, אזהרה שהיא נתפסת כאזהרה מאוד חריגה.
נכון, מי שנותן את האזהרה הזאת הוא מרואן עיסא. מרואן עיסא הוא בעצם הגורם שמקשר בין הזרוע הצבאית של חמאס בעזה, לבין הזרוע המדינית של חמאס גם בעזה, וגם בחול, הוא בעצם החוליה המקשרת. מרואן עיסא הוא לא בן אדם שמדבר. חמאס מאיימים, כל שני וחמישי אתה רואה איום של חמאס, ברכות של חמאס, קריאות של חמאס לפיגועים וזה. יש א' ויש ב'. כל הקריאות הללו זה מה שנקרא דבר שבשגרה. ברגע שאדם כמו מרואן עיסא, שהוא באמת לא אחד שמדבר, אגב, הוא גם לא דיבר בעצמו, הוא פשוט שלח איזושהי הודעה שהוא קריאה על ידי אנשים אחרים, הוא איש צללים שמנסה כמה שיותר להישאר מתחת לרדאר, גם הציבורי, גם התקשורתי.
נائب قائد اركان المقاومه في فلسطين القائد المجاهد مروان عيسى انتهاء المشروع السياسي.
ברגע שהוא אומר את מה שהוא אומר ובעצם מאיים שהימים הקרובים יגיעו לכדי איזושהי הבשלה או סי מין רמיזה כזאת, יהיו אירועים, לא יהיו אירועים, זה משהו שצריך להדליק נורה אדומה, זה צריך להביא להנפת גלים אדומים אפילו במערכת הביטחון הישראלית. למה הוא עושה את זה עכשיו? מה התזמון ומה עומד מאחורי הדברים של בן אדם שלא מדבר בדרך כלל?
אם אתה צריך עכשיו לתת לנו את המקומות שבהם אלה מוקדי המתח המרכזיים שאליהם אנחנו צריכים לשים לב, ובדיוק לשם לכוון את אותם דגלים אדומים או נורות אזהרה אדומות שאתה מדליק כאן?
תראה, ככלל צריך להסתכל על הגדה המערבית. זה בעיניי הבעיה המרכזית, משום שחמאס מנסה לאורך חודשים, והוא גם מנסה את זה בתקופת הרמדאן, להדליק עד כמה שיותר ולהסלים עד כמה שיותר את המצב בגדה, תוך ניסיון, לא בהכרח מוצלח, אבל תוך ניסיון להשאיר את עזה מחוץ לתמונה, וכשאני אומר אגדה, אני גם מחבר את זה בעיניים פלסטיניות למזרח ירושלים. במזרח ירושלים, כמובן, מוקד האירועים הכי רגיש, זה מסגד אל-אקצא. ושם גם יכולים בעצם להיבנות אותם תאים של הסלמה שיכולה להשפיע גם על אגדה, גם על רצועת עזה, גם על מקומות אחרים, ולכן המקום הכי רגיש מכל המקומות הוא כמובן מסגד אל-אקצא, ומה שיקרה שם במהלך חודש הרמדאן, לאחריו כל מה שקורה ברחבי הגדה המערבית, ובמעגל השלישי שיכול במהירות להפוך להיות המעגל הראשון, רצועת עזה.
ליאור, כמה התסיסה ברמדאן היא אותנטית, או שהיא בעצם מוכוונת מלמעלה על ידי איזושהי יד מכוונת?
אני חושב שיש שילוב. קודם כל יש את האותנטי, דיברנו על זה, על האנשים שמתקרבים לדעת ומרגישים שהם צריכים להקריב ולעשות, ואולי גם מה שנקרא לבטא את תאוותם בפיגועים, אבל זה לא נגמר שם. בסופו של דבר ישנם גורמים, ניקח את חמאס הזה, סאלח אל-ערורי.
אנחנו כולנו כשעב פלסטיני מסאולון עם מוקאומה.
סאלח אל-ערורי, סגן מנהיג חמאס, והאיש שבעצם אחראי על הגדה המערבית בחמאס. כשאותו אני כולל בתוך מזרח ירושלים, זאת אומרת, האחריות שלו היא גם על חמאס ירושלים. סאלח אל-ערורי כל הזמן בונה תוכניות סביב הרמדאן. זה לא הרמדאן הראשון, אגב, שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה גם ברמדאן הקודם וגם לפני שנתיים. הוא בעצם מייצר תוכניות מגירה, תאים, כסף, אמצעים, לוגיסטיקה, כל מה שתרצה, במשך חודשים, טרם חודש הרמדאן, ואת כל האמצעים האלה בסופו של דבר הוא מנסה להביא לנקודה אחת, שהיא תחילת חודש הרמדאן, ושם בעצם הם משתמשים בזה כמו שהם רוצים. למשל, כאשר אתה רואה התפרעויות במסגד אל-אקצא, זה לא דבר שהוא ספונטני, ממש לא. זה דברים ואמצעים שנאספים במשך חודשים בתוך מסגד אל-אקצא. אגב, אמצעים גם שמוברחים לשם. יום הפקודה בדרך כלל מגיע בחודש הרמדאן, באירועים מיוחדים סביב חודש הרמדאן, נגיד אם יש כניסת יתר של ישראלים מבקרים, או פתאום איזה שר ישראלי עולה, או חבר כנסת ישראלי, או איש ימין ככה שהוא מאוד דומיננטי, עולה ואז ניתן את האות בעצם להיכנס ולעשות את מה שעושים. עכשיו, כשאתה רואה למשל את הצעירים באל-אקצא, שהם ככה פתאום בוקר אחד הכל מתפוצץ שם, זה גם לא משהו שהוא קורה יש מאין. בדרך כלל המשטרה, למשל, יש מודיעין על הדברים האלה. כשהמשטרה יודעת שיש צפי למהומות בהר הבית, מה שהם עושים בדרך כלל, הם מגבילים את גיל הכניסה להר באותו בוקר, נניח בתפילות יום שישי, שהן התפילות המשמעותיות והגדולות יותר, ומה שהם עושים, זה אותם צעירים נכנסים לתוך מסגד אל-אקצא באמצע השבוע, והם פשוט נשארים לישון שם. הם לא יוצאים החוצה, ואז נוצר לך גרעין שמתבצר בתוך מסגד אל-אקצא, עם אותם אמצעים שאמרתי לך עליהם קודם לכן. אותם צעירים, אגב, יש להם שם, זה נקרא שבאב אל-אקצא, הצעירים של אל-אקצא, זה שם הארגון, ומי שמפקח ומנהל מלמעלה, שוב, מגובה 30 אלף רגל, אבל לוגיסטית את כל האירוע הזה, זה חמאס, ומי שמנהל בחמאס את האירוע הזה, הוא סלח אל-ערורי, ופקודיו למטה, נגיד בהנהגת חמאס במזרח ירושלים.
אליאור, עד כמה השחקן החדש, איתמר בן גביר, בתפקיד הכל כך רגיש, השר לביטחון לאומי, עלול להיות מי שאולי יעורר את השטח?
אורך כל הלילה דובר חמאס ואנשי החמאס אימו עליי, ואמרו שאני על הכוונת והצילו לו להגיע, אז אני אומר לדובר חמאס, אני מציע לך לסתום את החטא.
תראה, אני אספר לך סיפור לגבי מה שקרה לי לפני שבועיים. במהלך הסלמה, ככה, בין הפיגועי ירי, מתקשר אליי גורם פלסטיני שהוא ממש ממש לא קשור לחמאס, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד בענייני ביטחון בתוך הרשות הפלסטינית, והוא אומר לי, תקשיב, אתם מדברים כל הזמן על ההסתה הפלסטינית, אתם לא מבינים דבר אחד, שכל השיח ברחוב הפלסטיני וברשתות הפלסטיניות, סביב אותה סו קולד הסתה, מבחינתו סו קולד, כן, הסתה, מדברת על שני אנשים בלבד. אחד זה איתמר בן גביר, והשני בצלאל סמוטריץ'. הם אומרים לי כך, כל אמירה שלהם מדליקה את הרחוב פי 100 מ-1,000 סרטוני הסתה של חמאס. ולכן, לשאלתך, אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה להיותו של איתמר בן גביר בתפקידו כשר לביטחון לאומי, משום שההשתקפות שלו בעיניים הפלסטיניות זה בן אדם שרוצה לתקוע אצבע בעין של הפלסטינים. ככה הם רואים את זה. גם בעניין של האסירים, ראית את זה עם עניין הפיתות והגבלת זמן המקלחות למשל, מבחינתם זה לשים להם אצבע בעין. עלייה של בן גביר להר הבית שכבר הייתה פעם אחת, אני לא יודע מתי תהיה עוד פעם, אבל פעם אחת כבר הייתה, גם היא מבחינתם אצבע בעין, והוא אומר לי שבעצם זה מתדלק את הצעירים, את אותם צעירים פלסטינים שנורא קשה לשלוט בהם, זה בעצם מה שמתדלק ודוחף אותם לכיוון הפיגועים. ככה רואים את זה במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, ששוב, הם נגד חמאס, הם לא רוצים את האירוע הזה, אבל הם כן מנטרים אותו.
ליאור לוי, תודה רבה. רמדאן כרים.
רמדאן כרים.
שלום סולימאן וסוודה.
שלום שלום.
תגיד, מה זה חודש הרמדאן בשביל המוסלמים?
אני רוצה להתחיל בלנפץ שני מיתוסים על רמדאן.
תתחיל.
אחד, זה לא חג. באסלאם יש שני חגים, עיד אל-פיטר, שמגיע מיד אחרי רמדאן, וחג הקורבן, עיד זה חג. בשביל מוסלמים ובשבילי גם, חודש רמדאן, קודם כל מבחינה עובדתית, הוא אחד מחמשת עמודי התווך של האסלאם. זה חודש של התמודדות פנימית, שאתה מבין איך הזולת חיים. למשל, לאנשים פריבילגיים כמונו, שיש להם תמיד אוכל על השולחן, רמדאן זה הזדמנות בשבילם להבין מה זה אנשים שאין להם אוכל. אגב, ברמדאן גם לא שותים, גם לא מעשנים, וזה אחד הדברים הכי קשים למי שמעשן. לבלות את החודש הזה בקריאת הקוראן, להגיע למסגדים, בירושלים למשל מסגד אל-אקסה.
עובדים כאילו לוח הזמנים של מוסלמים אדוקים שצמים בחודש הזה, כולל בתוכו גם ללכת לעבודה?
יש כאלה שעובדים, יש כאלה שהם לוקחים חודש חופשי, ויש כאלה שמקצרים את שעות העבודה. אני עובד באופן מלא.
אתה צם?
אני צם, אני אמנם מנהל אורח חיים חילוניים, אבל אני גם צם כי אני מרגיש שהחודש הזה עוזר לי בהרבה מובנים. גם מבחינת דיאטה אגב, זה מאוד עוזר. אתה יודע, יש עכשיו את ה-16-8 שכולם מדברים נכון. על זה, אצלנו פשוט קוראים לזה רמדאן. וזה גם, אתה יודע, זה מלמד את הנפש, זה גורם לך להתאפק יותר, זה הימים הראשונים מאוד מעצבנים, זה מאוד קשה להתרגל לזה, אבל אחרי זה, זה מאוד זורם.
אבל זה לא באמת דיאטטי, כי בערב אוכלים, וזו ארוחה גדולה בערב.
נכון, וזו אחת הטעויות. כי לנהל אורח חיים ברמדאן, אורח חיים בריאים, זה לא לאכול כמובן לצום, ואז להתחיל לשבור את הצום לאט לאט. באסלאם למשל נהוג לשבור את הצום עם תמרים בהתחלה ומים, ואז להתפלל, ואז לחזור לארוחה הגדולה. זה לא תמיד קורה.
אז מה הייחוד בעצם של החודש הזה?
תראה, בהיסטורית, באסלאם, יש כמה דברים חשובים שקרו בחודש רמדאן. א', הנביא מוחמד קיבל את הקוראן, ספציפית בלילת אל-קדר, שגם תכף נרחיב על זה בעשרת הימים האחרונים של חודש רמדאן, וגם המלחמות המכריעות, המערכות של האסלאם לאורך ההיסטוריה, התרחשו גם בחודש הזה, ומי שלחמו אז, צמו.
מה עם הימים החשובים בחודש רמדאן?
הימים החשובים ברמדאן הם עשרת הימים האחרונים. עשרת הימים האחרונים, מה שנקרא בערבית אל-עשר אל-אוואחר, הם הימים שבהם גם נמצא לילת אל-קדר, שבו הנביא קיבל את הקוראן. יש כל מיני פרשנויות באסלאם באיזה לילה הוא קיבל. בדרך כלל זה ערב היום ה-27 של רמדאן, ובימים האלה יש מה שנקרא מוסד הזה אעתיקף. מוסלמים מגיעים למסגדים, בעיקר מסגד אל-אקצא בירושלים, ונשארים שם 10 ימים, עד תפילת החג, מתפללים את תפילת החג, ואז חוזרים לבתים שלהם.
המיקום של חודש רמדאן בשנה משתנה, כי השנה המוסלמית לא דומה לשנה העברית,
הירח,
או
כן.
לשנה הלועזית, התאריכים בעצם מאוד מאוד גמישים, לכן כל פעם אנחנו חווים את חודש הרמדאן בתקופות אחרות.
נכון. עד עכשיו כששואלים אותי באיזה יום רמדאן, אני לא יכול להגיד, כי זה ממש נקבע בלילה לפני. אני זוכר ימים בבית ספר שצמתי בחורף, שזה תענוג. לצום בשנים האחרונות בקיץ, זה אחד הדברים הכי, הכי קשים. ואגב, מכאן מגיעה המילה רמדאן, שזה מהמילה שורש רמדה, שזה חם מאוד. ולצום בחום זה חוויה קשה.
מהו סדר היום במהלך יום רגיל, נאמר, לא סוף שבוע, בחודש רמדאן.
היום מתחיל בקיצה מאוד מוקדמת, סביבות השעה 4, לפני תפילת השחר, קמים לארוחה מאוד קטנה, מים, תמרים, סלטים, מה שנקרא ארוחה שמכינה אותך לצום, ואז או שאתה יוצא למסגד, או שאתה חוזר לישון קצת לנמנם לפני שאתה יוצא לעבודה, או שאתה מיד יוצא לעבודה. ואז פשוט לא אוכלים, לא שותים, לא מאשנים, כלום, ממש כלום. בערב שוברים את הצום. לשבור את הצום זה טקס. תאר לך איך זה נראה אפילו בשולחן המשפחה, איך שאני זוכר אותו. זה המשפחה הגדולה יושבת, פחות או יותר רבע שעה לפני שבירת הצום, וכולם יושבים. שקט מוחלט, מחכים למואזין. קודם כל זה מסתכלים אחד על השנייה, מתי זה יקרה, מתי זה קורה. ברמדאן אתה יכול לשאול את המוסלמי הממוצע, שהוא גם יכול להיות כזה שלא מתפלל כל יום, מתי שעוברים את הצום הוא יודע להגיד לך בדקה מתי זה קורה. זה קורה ב-7:51, מחר זה ב-7:53. בימים הרגילים הוא לא ידע, אבל מכיוון שזה בשבירת הצום הוא כן ידע. שוברים את הצום, ואז אחרי זה יוצאים לשתי תפילות הערב, וגם טקס של תפילת תרוויח, שזה גם אירוע בפני עצמו.
אבל כשמחכים לשבירת הצום, יושבים על השולחן, האוכל כבר מחכה, ואתה יושב דקות לא קצרות עד שהצום בעצם מגיע לכדי שבירה.
כל דקה שם זה נצח, אני באמת אומר לך. והטעות הכי גדולה, מהי? זה לשתות כמות גדולה של מים, כי אז זה סותם אותך. זה תמיד קורה בימים הראשונים. אחרי ששוברים את הצום, למי שגר בירושלים, ולא רק בירושלים, למעשה בכל הארץ, מתחילה הנהירה למסגד אל-אקצא בירושלים, וכאן אנחנו מתחילים להתחבר לאירועים האקטואליים.
מדברים במהדורות חדשות על יום שישי הראשון של חודש הרמדאן, יום שישי השני, כדי למנות את התפילות האלה עד שמגיעים אל סוף השבוע, אל יום השישי האחרון של חודש רמדאן, והוא תמיד נחשב ליום השישי המתוח ביותר מבחינה ביטחונית. עכשיו, בוא תיקח אותי מדוע הפך החודש הזה לחודש כל כך מתוח ביטחונית כאן בישראל.
אני רוצה לנפץ עוד מיתוס. כל יום שישי הוא יום מתוח, ואני אגיד לך גם למה. יום שישי ספציפית של חודש רמדאן זה יום שבדרך כלל מערכת הביטחון נותנת הקלות למוסלמים, למי שרוצה להתפלל בתוך מסגד אל-אקצא מחוץ לירושלים, מעבר לקו הירוק, להיכנס בפנים.
עד השעות האלה, זאת 4 בבוקר, לפנות בוקר, 35-40 אלף
מוסלמים
ביום שישי הראשון.
פתאום עשרות אלפים צובעים על המחסומים, ורוצים לעבור, וזה מנגנון בפני עצמו, איך אתה יודע, הכל עובר דרך מערכות הביטחון, מסננים, מי נכנס, מי לא נכנס, צריך להביא אותם באוטובוסים, להכניס אותם דרך שערי העיר העתיקה, ולכן אתה רואה את הכוננות הביטחונית, כי אתה יודע, אתה לא יודע מי בסוף יבצע פיגוע. בן אדם, המתפללים הם לא באמת באים במטרה לבצע פיגועים, אבל מה לעשות, זה תמיד קורה. וזה אירוע מתוח ביטחונית, כי אין מה לעשות, כמות גדולה מאוד של אנשים נכנסים לתוך הקו הירוק, לתוך מדינת ישראל, ומן הסתם מתגברים את מערכת הביטחון. אתה רואה פתאום יותר חיילים במחסומים, יש את התמונות, כל שנה התמונות הסוריאליסטיות האלה, שאתה רואה אלפים עומדים בחום בשעה 7-8 בבוקר, כדי לעבור את המחסום בעוד כמה שעות, ולהגיע למזרח ירושלים, ולדעתי משם מגיעה הכוננות הביטחונית שמערכת הביטחון להתמודד מול נושא תעודת זהות כחולה, זה לא כמו להתמודד מול נושא תעודת זהות ירוקה של הרשות הפלסטינית. אגב, לפעמים גם נותנים הקלות למתפללים מעזה, וממש מכניסים אותם, לוקחים אותם למזרח ירושלים, ויצא לי לא פעם לראיין אנשים מעזה שהגיעו להתפלל במסגד אל-אקצא. אני יכול להגיד לך שהם אמרו לי שזה אולי החוויה הכי קדושה והכי מדהימה שהם עברו בחיים שלהם, כי זה אנשים שהם לא יודעים מה זה חול, ומבחינתם להגיע לירושלים, למסגד, זה וואו.
אם נסתכל רגע על רמדאן במזרח ירושלים, הוא שונה מרמדאן ביפו, בחיפה, בנצרת?
הוא שונה לגמרי, כי א', מזרח ירושלים יש לך את סמל הסטטוס של האסלאם שלנו למעשה, שזה מסגד אל-אקצא, מקום הכי קדוש שנמצא בירושלים. אבל יותר מזה, בשנים האחרונות יש את סמל הסטטוס השני אחרי המסגד, וזה שער שכם, באב אל-עמוד. שער שכם זה אטרקציה לכל דבר ועניין, כי הוא שונה משאר שערי העיר העתיקה, יש את הטריבונות המפורסמות, זה נהיה כזה סמל סטטוס שאתה הולך למסגד, מתפלל, אחרי זה אתה יושב שם על הטריבונות, לא יודע, יושב עם המשפחה, אוכל, שותה, נפגש עם חברים, פותחים מדי פעם בר נרגילות שם, העירייה מתחילה לנצל את ההזדמנות ולעשות שם פעילויות. לא מסתכלים על זה בצורה שטחית, זה ילדים שמחפשים שם בעיות. ממש לא. אני רואה ואני עדיין זוכר, ועד עכשיו אגב, משפחות גדולות שמגיעות עם הילדים שלהם, יושבים פשוט בשער שכם.
לחוות בעצם את העיר, לחוות את
הקדושה. לחומות העיר העתיקה, כן.
סולי, איך קורה שחודש הרמדאן הופך להיות חודש כל כך מתוח מבחינה ביטחונית?
א', יש את העניין האנושי פיזי. כשאתה פתאום בחום לא אוכל, לא שותה, לא מעשן כל כך הרבה שעות, אז אתה נהיה מה שנקרא על הקצה. כאילו כל מילה יכולה לעצבן אותך. וגם אגב הסיבה שברמדאן בדרך כלל יש הרבה יותר קטטות פנימיות מאשר שאר החודשים, כי באמת על כל דבר אפשר לריב. גם העניין הזה שבאמת מתחילים להיכנס לירושלים כל כך הרבה אנשים שצריך לסנן אותם מבחינת מערכת הביטחון. זה מייצר תגבורים בכל מיני נקודות בשטח. וגם כשאתה מפגיש בנקודה אחת שני צדדים עוינים שהם צעירים ערבים, יותר נכון להגיד צעירים במזרח ירושלים, וכוחות משטרה, אז זה מגביר את המתחים ביניהם. זה מתחיל למשל בבידוקים, כל בן אדם שמעורר חשד מתחילים לבדוק אותו. בערבים אתה יכול לראות צעירים שמתחילים פתאום לזרוק בקבוקים על כוחות המשטרה. גם אגב לא צריך להסיר את זה, גם מתוך שנאה, אבל גם כזה בשביל לעשות איזשהו אירוע כיפי להראות לחבר'ה. אבל בשנים האחרונות העניין של הרשתות החברתיות נכנס לתמונה. אנחנו לא סתם מדברים על עידן הטיק טוק, שבו בימוי של ממש, מגיע מישהו, לוקח חבר שהוא אומר לו, אתה תעמוד בזווית מסוימת, תצלם אותי, ואז הוא בא, זורק בקבוק, אבן, או על שוטר, או מתגרה בחרדי שעובר משם, ואז מעלה את זה לטיק טוק, ואז עוד מישהו רואה את זה, וגם הוא רוצה לראות, ואז רואים שזה מתחיל להיות פופולרי, וככה זה מתחיל. אני יכול להגיד לך שהם, עבור האנשים, הרוב אגב, לא מעניין אותם האירועים האלה. זה כן משפיע עליהם. נגיד בשומר החומות, אחרי שהשתמשו בבואש בצורה מסיבית כל יום, חיים במזרח ירושלים, בעיר העתיקה, היו בלתי נסבלים במשך חודשים. וכשהם רואים שיש מתיחות, הם מפסיקים להגיע למסגדים. מפסיקים לבוא ולהתפלל, מפסיקים להגיע לשער שכם. זה נהיה כזה ביצה ותרנגולת.
אצלנו אומרים לפני יום הכיפורים שיהיה לך צום קל או צום משמעותי. מה מברכים לפני חודש רמדאן?
קודם כל אומרים רמדאן קרים, אומרים סאום מקבול, צום מקובל וכל מיני ביטויים.
סולימאן מסוודה, רמדאן קרים.
תודה רבה.
תודה רבה. האזנתם לעוד יום. עורכים דניאל אופיר ויותם רוזנוולד, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, ביצוע טכנית דבורה סוויסה ולריסה בלטר קאץ, בצוות עוד יום, בר נחמיאס. היה לכם מעניין? אז קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה. הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, בפייסבוק או בטוויטר שלי. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסקטים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים שלכם או באתר שלנו. כאן יואב קרקובסקי, רמדאן קרים, נשתמע.